שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה, חודש טוב ומבורך עלינו ועל כל ישראל. שבת הקרובה היא שבת משולשת, שלושה ספרי תורה, שלושה מועדים נפגשים יחד. ראשית שבת הוא תפילה למקראי קודש, הרי זה ראש חודש, גם הוא מועד מהתורה. ושלישית חנוכה, תקנת חכמי ישראל, שבה זוכים לקיים את מצוות הדלקת הנרות, אמירת הלל והודעה. ראש חודש הפעם הוא מיוחד, זה ראש חודש אחד בשנה שגומרים בו את ההלל בלי דילוג, וכולם, אשכנזים, ספרדים, כולם מברכים על ההלל תחילה בסוף. יש לנו ראש חודש אחד בשנה שבו לא קוראים הלל בכלל, זה ראש השנה, ראש השנה זה יום של דין. חנוכה, ראש חודש בחנוכה, כולם גומרים את ההלל, וכך יש בהלל הזה כפל הצלחה. כפל של ראש חודש ושל ניסי חנוכה. פרשת מקץ הנקראת בשבת הקרובה, אנחנו נפגשים עם הנס הגדול של יוסף, המלמד עד כמה גדולה ונפלאה גבורת השם וחסדו עם יריו. יוסף הצדיק נכלא בכלא נורא של מלכות רודנית כעונש על צניעותו וצדקתו. לכאורה. זהו אותו יוסף שהורד מצרימה בגלל חלומותיו האמיתיים. אלה שעוררו את חשד אחיו כאילו זומם כנגדם מחשבות לא אגונות. כדי לבטל את חלומותיו, מכרו אותו לעבד למצרים. שם, במצרים, פיותו בכלא, הוא נפגש עם חלומותיהם של שרי פרעה ששהו עמו בכלא, ואחר כך עם שני החלומות של פרעה. כל פעם זוג של חלומות. בחוכמת השם שליוותה אותו, הוא פתר לשרים פתרונות אמיתיים, מתוך ציפייה שבזכות פתרונו הטוב יצליח לצאת מהכלא. כידוע, שר המשקים שהבטיח ליוסף להזכירו אל פרעה, שכח אותו במשך שנתיים ימים שבהם שהה בכלא המצרי סבל רב. כפיו מדוד תאבונה, כך כתוב במזמור שאומרים ביום חמישי. היה נושא שם דוודים, עינו בכבל רגלו, ברזל בא נפשו. ואחר כך החלומות הבאים. הפעם של פרעה שחלם ולא מצא פתרון לחלומו. סוף סוף עלה זיכרונו של יוסף אצל שר המשקים, ועל כורחו שלא בטובתו המליץ על יוסף כפותר חלומות. יוסף פתר לפרעה את החלומות, ולמרבה הפלא הפעם האמין לו פרעה ללא שום ספק, בגמל לו טובה גדולה כל כך שמינה אותו באותה שעה לשליט בפועל על כל ארץ מצרים. על פיך יישק כל עמי. כך התברר כיצד כל הקשיים הקודמים נהפכו לטובה. חלומותיו כמלך שאחיו משתחווים לו התקיימו בפועל. והוא עלה למלכות למרות שעברו 13 שנה מאז אותם חלומות. מסירותו למצוות השם, לשמור על צניעותו, שם שמיים שגור בפיו, ומעין ללכת עם מחשבותיה המרושעות של אשת פוטיפר, היא שסדרה לו את הפגישה בכלא עם שר המשקים. שם פתר לו את חלומו. שכחתו של שר המשקים, שנראתה כצרה נמשכת, כי הוא לא הציל את יוסף, הביאה שנתיים לאחר מכן לחלומות פרעה, שנזקק ליוסף ולחוכמתו. וכך, כשהגיע הזמן, לא נדרש זמן רב. שעה, בתוך שעה או שעתיים, הפך יוסף מאסיר מעונה בעבדות פרך, למשנה למלך מצרים ולשליט העולם העתיק משך 80 שנה. זהו נס שנותן לנו הזדמנות להציץ בהשגחת החסד האלוקית, גם בזמנים שנראים לנו קשים ביותר. בדרך דומה ניתן לראות את נס חנוכה. ישראל נתונים תחת שלטון יוון וגרורותיה. קודם מלכות מצרים היוונית, מלכות בית אלמי, ואחרי המלכות סוריה היוונית. שלטון שהתיר בזמנו, בתחילה, שמירת מצוות ועבודת השם במקדש ללא הפרעות, אבל תרבות יוון החלה לחרסם בבני עמנו, אלו שהתפעלו מיופיה של התרבות, שהתיימרה להיות נשענת על חוכמת הפילוסופיה. אבל יחד עם זה, כללה גם רדיפה אחרי תענוגות החיים, סובבים סביב סיפוק יצרי הגוף. בארץ החלה תנועת התייוונות שהייתה מסוכנת לרוח ישראל, לא פחות מסכנות של אויבים מאיימים. החסידים, שעמדו על נאמנות לתורת האמת, האצילה והתורה, הפכו למיעוט קטן, מיעוט עקשן, שהולך ומאבד את כוחו. בשעה זו החל השליט היווני לגזור גזרות שמד, רצח אלפי אנשים, חילל את ירושלים וטימא את המקדש ואת עבודתו. מעט החסידים ששרדו נאלצו לברוח להרים ולמערות, שגם שם נרדפו בידי הקלגסים האכזריים שנתמכו במלשינים בוגדים. אולי היה מקום לחשוב שחכמי החסידים יחפשו דרך להשלים עם היוונים ועם תרבותם, אולי יביאו בזאת למיתון כלשהו של הגזרות ומעשי הרשע. אולם דווקא אז חכמי ישראל, יוסף בן יועזר איש צרדה, שהיה מבין הרוגי המלכות היוונית, מצאו לנכון לגזור טומאה על היוונים ועוזריהם. ובזה העמיקו את הפער עוד יותר בין ישראל ליוונים בפרט ולגויים בכלל. כאשר נדמה היה שאנחנו נופלים במדרון חלקלק, ומי יודע אם עוד רגע חלילה תהיה התרסקות, מי יודע אם תישאר שארית לישראל. דווקא אז, בכפר בודד וקטן, פרץ מרד נגד היוונים. המרד נמשך כמה שנים, נראה כחסר סיכויים מול מעצמה יוונית עם צבאה העצום. בסוף התברר, לא רק שהמרד לא נכשל, להפך, קרב אחרי קרב, מערכה אחרי מערכה, הצליחו המכבים להקות ולהביס את צבאות יוון, ושחררו לאט לאט את כל הארץ ולא רק את ירושלים. אחרי אחד הניצחונות הגדולים, הצליחו החשמונאים להגיע לבית המקדש, שהתחלל בידי היוונים, ובאו לחדש את העבודה הראויה. וכאן אפשר היה לחשוב שהגזרה של חכמים שתקנו, כי יש להתייחס אל היוונים כתמאים, גזרה שהיא לא מדין תורה. ודווקא בגזרתם הכשילו לכאורה את ניסיונם ואת יכולתם לעבודת השם, כיוון שהיוונים טמאים, כל השמנים שבארץ במקדש שבאו במגע איתם נטמאו, ואין אפשרות לעלות מחדש את אור המקדש. אבל לא כך היה. בנס קטן הצליח מישהו, פלא גדול, למצוא פח אחד של שמן טהור חתום בחותמו של כהן גדול. אבל מה יעזור פח אחד? הוא יספיק ליום אחד בלבד. ומה יהיה אחר כך? כאן באה יד השם, כמו שנגלתה אצל יוסף. השמן בן יומו דלק במשך 8 ימים, עד שהצליחו לייצר שמן טהור מחדש. עכשיו נתברר שכל המסירות למצוות, שנראתה חסרת תוחלת, חסרת תקווה, הוכיחה את עצמה. יד השם הראתה את כוחה דווקא למסורים ולנאמנים, למעטים שניצחו את הרבים, לתאורים שניצחו את הטמאים. העבודה התאורה חזרה למקדש מחדש. בלי טובות של הגויים, תחת שלטון יהודי קדוש, שלטון שהגדיל והאדיר את ישראל ואת תורתו. כל חכמי המשנה באו בזכות אותו ניצחון של המכבים. כל התורה שבעל פה שהתרחבה והתבססה על עם ישראל מאז ועד היום, היא תוצאה של אותו ניצחון. והנה, אין כל חדש תחת השמש. מה שהיה הוא שיהיה והוא שנעשה. עם ישראל שרידי חרב מהשואה האיומה באירופה. אחרי 2000 שנות צרה ומצוקה ללא גבול, הצליחו לחזור לארץ להקים מדינה קטנה, כמו פח קטן של שמן. הקמת המדינה לוותה במלחמה קשה שנכפתה על ידי מדינות ערב, שגדולות בשטחן, אוכלוסייתן, עושרן, ציבותיהם, לאין ארוך על מה שהיה לנו. יתר על כן, הם הכריזו בפה מלא, כי הם ישליחו את כל היהודים לים. לא רק שהיישוב הקטן הצליח להינצל, המיעוט הקטן חי בארץ ללא קבלת תמיכה מארצות העולם, שרובם המכריע תמך באויבינו, וחלק מהם בצביעות הכריזו על אמברגו. הם לא עוזרים לאף אחד, הם לא משתפים פעולה עם צד במלחמה, כשידעו כמה גדול כוחם של אויבינו וכמה דל כוחנו. ולא רק שהמדינה החזיקה מעמד כנגד הלחץ העצום מבחוץ, כוחה הלך והתגבר משנה לשנה. כל המלחמות שקפו עלינו חיילות עצומים הביאו למכות קשות לאויבינו. הם נשברו ומחפשים דרכים חדשות כדי לפגוע בנו, או כאילו מנסים להשלים איתנו. בינתיים גם מדינות העולם האחרות שקיבלו אותנו בדיעבד גדול, מנסים לצמצם את כוחותינו ואת זכויותינו. כך שמענו השבוע כי האיחוד האירופי עוזר לפלסטינאים לעבור כל חוק, על מנת לגזול אדמות מישראל, על מנת לנשל את ישראל מארצו הקדושה אליה ארג אלפי שנים. הם לא הכירו בירושלים כבירתנו. בזאת חשבו לנתק את הקשר בין העם היהודי המתחדש לעברו המפואר בימי דוד ושלמה. אנחנו לא נשכח כי דוד המלך, בונה ירושלים, היה גם משורר התהילים. המלכים שלנו הם גם אנשי רוח גדולים, שאומות העולם, שגם הם משתמשים בתהילים, הנוצרים שמשתמשים בתהילים בכנסיות שלהם, אף על פי כן לא מתביישים לפגוע בעם שממנו ינקו את כל שורשי אמונתם. אבל כמו בימי המכבים, כמו בימי יוסף, הצעת השם לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור. והחודש הזה יתחדש עלינו לטובה ולברכה, ויסוף בקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, ונזכה לראות בגאולה הולכת ומתקדמת, ואור ישראל הולך באור עד נכון היום, אמן כן יהי רצון. שבת שלום, חודש טוב וחנוכה שמח.